אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
השר לשעבר, חבר כנסת חמד עמאר, ישראל ביתנו. שלום.
שלום.
מה נשמע?
אני תמיד מצטט טיבט ליברמן, גן עדן.
גן עדן, טוב, גן עדן. אנחנו עדיין לא שם. הזכרת את חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, והוא אמר, לאחר, שמעתי אותו בטלוויזיה, אמר, לאחר פרסום תוצאות ההצבעה ביום רביעי, הכשלת ההצבעה היום נועדה לאפשר לקואליציה להשתלט על הוועדה למינוי שופטים, או הוא אמר עוד משהו, אני קורא לחבריי לאופוזיציה להפסיק להתאמם, ולהודיע באופן מיידי על הפסקת השיחות בבית הנשיא. עכשיו אני רוצה להבין, תראה, אני מבין שליברמן לא מאמין לנתניהו. אני מבין את זה. הוא אומר את זה השכם והערב. אבל הבחירות האלה, הבחירות לוועדה למינוי שופטים, הבחירות האלה בעצם נועדו להגיע לאיזושהי פשרה. הפשרה אמורה להיות אחד קואליציה, אחד אופוזיציה. אתם רציתם את זה.
נכון.
נכון?
גם אנחנו הצפנו, גם לנציגת הקואליציה.
או.
כי מבחינתנו היא נציגת הקואליציה. והצבענו לנציגת האופוזיציה. זה מסורת של שנים.
אבל לא היה, אבל לא היה, לא היה.
לא, אנחנו, העמדה שלנו הייתה ברורה גם
להצביע.
אמרנו גם לכל האופוזיציה. אמרנו ללפיד, אמרנו לגנץ, ואיווט אמר להם, ואנחנו אמרנו להם, תצביעו בשביל קוטלב, כי היא נציגת הקואליציה.
אתם הצבעתם עבור
של הקואליציה
מבחינתנו. אתם הצבעתם עבור טלי גוטליב?
כן. אני הצבעתי בעבורה, וכל ישראל ביתנו הצביע בעבורה. כי אנחנו הולכים לפי מסורת של שנים.
לא כל חברי הקואליציה הצביעו עבור טלי גוטליב.
הצביעו בסך הכל לטלי גוטליב 15 חברי כנסת.
בבקשה.
בסך הכל.
אז עכשיו...
וזה, אנחנו מהם שישה.
יופי.
יצא טופס גם של הליכוד, גם של הקואליציה. שטלי גוטליב מסומנת לא, יש לי אפילו את הטופס. וגם בורסם בתקשורת. לא להצביע בשבילה. והייתה החלטה של סיעת הליכוד. הם ישבו טוב. והחליטו...
אתה רוצה להגיד לי שראש הממשלה אמר להצביע בשביל נציגת האופוזיציה?
אני מאמין שהייתה אופוזיציה...
כי הפועל היוצא של מה שאתה אומר...
היו 54
רגע, שנייה,
אופוזיציה.
הפועל היוצא של מה שאתה אומר זה שראש הממשלה אמר להצביע לחלק מהאנשים... עבור נציגת אופוזיציה.
אני אומר שהיה הסכם בין ראש הממשלה עם גנץ, עם לפיד, עם דרי, להעביר את קארין אלהרר ואת אמנו שטה. אני אומר לך דברים...
מטורף.
כן.
למה?
מטורף.
למה?
למה?
כן.
כי אני מאמין ש... מה שאמר מזכיר הממשלה, שלפיד וגנץ הסכימו שדרעי יחזור לממשלה ולרקח את עילת הסבירות, והסכימו גם על היועצים המשפטיים, על היועמ"שים, זה חלק מהדיל של כל הדברים האלה.
אבל משהו פה לא מסתדר לי ולא הגיוני.
למה?
אתם רציתם את קארין אלהרר.
נכון.
קיבלתם אותה.
אנחנו רצינו את
קארין. קיבלתם אותה.
כן.
למה הפגנות?
איזה הפגנות?
היה הפגנות אתמול.
כי ביבי לא רוצה להיכנס את ועדת הבחירות. ועדת הבחירות.
הוא סך הכל אמר שהוא דוחה את זה לחודש.
אתה רוצה לשמוע? אנחנו כבר דחינו את זה פעם אחת.
לא, אבל עכשיו הייתה הצבעה כבר.
הייתה הצבעה. הוא היה יכול להביא את המועמד שלו.
הוא לא הצליח, כי היא לא רצה להוריד את המועמדות שלה.
היא יכולה לא להוריד את המועמדות שלה, שהיא לא יצביעו לה מהליכוד, כל האופוזיציה הייתה מתיישרת ומצביעה.
לא בטוח. תחשוב שנייה, חמד, בוא נסה להבין את זה, תראה, לא כולם מבינים את הדקויות. תחשוב שנייה אחת שהוא היה מביא חברת כנסת או חבר כנסת אחר, יחד עם טלי גוטליב.
כן.
והוא היה מפסיד, וטלי גוטליב הייתה מנצחת.
אני לא מאמין שהוא היה מפסיד, אני מאמין הוא היה מעביר את מי שהוא היה מביא. אני מאמין שהאופוזיציה...
אז למה הוא שכנע?
האופוזיציה הייתה עומדת בהסכם שלה.
לא, אבל למה הוא ניסה לשכנע את טלי גוטליב לרדת מהמרוץ, מהתחרות הזאת.
אני לא בטוח שהוא רצה לשכנע אותה. אני חושב שהוא רצה לדחות את הבחירות בחודש. הוא רוצה להרוויח את הזמן הזה.
אז בגלל זה הוא אמר, אל תצביעו לטלי גוטליב?
כל הדיונים בבית הנשיא.
אז בגלל זה הוא אמר, אל תצביעו לטלי גוטליב?
בשביל למשוך את החודש, כן. הוא רוצה את החודש הזה.
אוקיי, נו, החודש שעבר, מה יקרה?
כמו עד עכשיו עבר מה שכל הדיונים בבית הנשיא.
אתה מספיק פוליטיקאי ותיק. אוקיי. כרגע אין נציגת קואליציה.
אין ועדה לבחירת שופטים.
אין ועדה לבחירת... כי אין נציגה.
אין נציגה.
ואז מה יקרה בעוד חודש?
בעוד חודש. בוא נראה, אני לא יכול לנחש את התוכניות של ביבי, אבל אני בטוח לביבי יש איזו תוכנית, מי שלא. אני לא יכול לנחש מה התוכנית שלו.
חייבת על פי חוק להקים ועדה.
תראה, ביבי...
חייבת להיות ועדה על פי חוק.
חייבת להיות ועדה.
אז נו, אז מה הוא יכול לעשות?
ברגע שלא נבחר נציג, יש עד 30 יום
לבחור
נציג.
מדויק מאוד.
יש לו עכשיו 30 יום.
ומה יהיה?
כמו שעשה בבית הנשיא.
אתה היום אסטרטג. מה אתה עושה אם אתה ביבי או אם אתה אופוזיציה?
אני לא רוצה להיות במקום ביבי.
לא.
אני לא רוצה להיות במקום ביבי. גם אני לא יכול להיות במקום ביבי.
לא.
ביבי זה ביבי. לא. אני אומר לך.
רק בהצגת הסנריו.
עד עכשיו, בבית הנשיא, מה התרחש שם? זה משיכת זמן.
לא נכון.
שביבי רצה אותה, כי עובדה.
אבל
אחרי שהעברנו את התקציב, אחרי שהעברנו את התקציב בפחות מחצי שעה, ביבי יצא בהצהרה שהרפורמה המשפטית לא מתה. אני...
נו בסדר, מה אתה רוצה? אבל אתם רוצים
רפורמה. הוא רצה להעביר את התקציב. הוא העביר את התקציב, אחרי התקציב אמר הרפורמה המשפטית.
תגיד, יכול להיות שהוא מחכה לדעת מה יקרה בלשכת עורכי הדין?
גם זה... אבל אני לא חושב שזה ישפיע.
כי תראה, אם נבחר עמית, עמית בחר,
כן.
אז ביבי לא חשוב מי יהיה שם מהקואליציה, וגם לא חשוב מי יהיה מהאופוזיציה, האופוזיציה תנצח. אבל אם יהיה מתמודדו שסיכוייו יותר נמוכים, ואז לפחות לפי מה שחושבים, הוא יהיה בצד של הליכוד, יכול להיות שהדברים יהיו שונים, יכול להיות שלזה הוא מחכה.
גם אם זה לא יהיה לו רוב, כי למנות שופטים אתה צריך שבעה.
אם נווה עכשיו נבחר, מה קורה אז?
אין לו שבעה.
אין לו
שבעה. יש לו שבעה שופטים.
אז מה אכפת לו בכל...
כל המטרה של ביבי נתניהו להשתלט על מערכת המשפט.
הבנתי, אבל כדי להשתלט הוא צריך למנות שופטים. והוא לא יכול למנות שופטים, הנה אתה אומר. אז אולי סתם אתם אומרים את זה?
אנחנו לא אומרים את זה סתם.
אז תסביר לי, אני לא...
ביבי רוצה לשנות את ועדת בבחירת שופטים. כל הוועדה הוא רוצה לשנות.
אבל איך?
הוא רוצה לחוקק חוק לשנות את זה. הוא ינסה לעשות. הוא ניסה את זה.
רגע.
הוא ניסה לחוקק חוק.
חמד,
לשנות את זה.
נורא קשה. אתה אחד שמבין. קשה לי איתך. תן לי שנייה אחת. לשאול. אתה אומר שהוא רוצה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, כדי שהוא יוכל אחר כך להגיע בתנאים טובים יותר על ביטול המשפט שלו. אבל אני שואל אותך. הנה אמרת מצד אחד, לא יהיו לו שבעה לבחירת השופט שהוא רוצה.
כן.
בין אם טלי תיבחר, בין אם טלי לא תיבחר, בין אם יהיה כך ובין יהיה אחרת, בעוד חודש הוא צריך להחליט מה הוא רוצה. כך או כך לא יהיו לו שבעה. אז מה יקרה?
הוא רוצה להשתלט קודם כל.
איך?
הוא רוצה נשיא בית המשפט העליון.
אוקיי, איך?
ואנחנו כבר שמענו, לא אני אומר, הם אמרו את זה באופן ברור. הם רוצים לשנות את בחירת נשיא בית המשפט העליון.
רוצים.
לשנות את המסורת. לא, את המסורת שקיימת.
של הסניוריטי, כן.
בדיוק. הוא רוצה לשנות את המסורת הזה, לשנות אותה בחוק.
אתה לא בעד שינוי הסניוריטי?
את האמת, אני בעד רפורמה במערכת המשפט.
רגע, שאני אתך הסניוריטי.
אני בעד.
זה אחד החוקים.
זה אחד הדברים.
אתה בעד?
אני, את האמת, עדיין לא גיבשתי עמדה בנושא הזה.
אז בוא נגיד לך שאתה כן גיבשת עמדה, ואתה צריך לגבש עמדה. איך יכול להיות ששופט בית המשפט העליון, כמו ברק, מחליט שאשתו תהיה שופטת, ועוד בני דודים, אחים, אחיות, הוא דואג שהם יקודמו באמצעות בית המשפט העליון, ששם עושים את ההתמחות, והחברים וככה וזה, הוא עצמו אמר שזה לא היה תקין. ברק אמר... למה צריך להיות סניוריטי, השופט שבא אחריו והוא הכי מבוגר אולי? למה לא מישהו אחר שאולי הוא יותר טוב? אולי, לא בטוח.
אנחנו לא מדברים...
לא, אני רק שאלתי את זה דרך אגב.
אנחנו לא מדברים על הרפורמה המשפטית שכולנו מאמינים במדינת ישראל, גם קואליציה, גם אופוזיציה, שבמערכת המשפט צריך רפורמה.
אבל
לא השתלטות,
אני מסכים.
לא השתלטות על הרשות השופטת.
חמד, מסכים. זה בדיוק. לא השתלטות, מסכים. מסכים.
בדיוק. יכול להיות שצריך להחליף, וצריך להחליט אחרת.
לא, לא רק זה.
אבל אנחנו צריכים לשבת.
אבל אתם יודעים שכבר מה שהיום יש, זה לא מה שרצו בהתחלה.
תראה.
יהיו שינויים, אמר את זה יריב לוין, אמר את זה ראש הממשלה, כולם יודעים שיהיה שינוי בחוקים המוצגים לפני קריאה שנייה ושלישית. יש שינויים.
יש שינויים. המטרה של ביבי נתניהו, והיא מטרה ברורה, אני חושב כל...
אתה לא חושב שהוא ירד מזה כבר?
אני לא חושב שהוא ירד מזה עכשיו, כי חשוב לי מאוד, חשוב לו מאוד להשתלט על מערכת המשפט. חשוב לביבי נתניהו להשתלט על מערכת המשפט. אנחנו יודעים שיש לחץ אמריקאי, הוא רוצה להגיע לבית הלבן, אנחנו יודעים את זה שהוא רוצה להגיע לבית הלבן.
אז קל וחומר, הוא רוצה להגיע לבית הלבן, הוא צריך ללכת לפשרה.
אנחנו יודעים שהוא רוצה להרגיע את השטח, את המפגינים, את המחאה שיש, אנחנו יודעים. אבל עם כל זה, עם כל זה, המטרה של ביבי נתניהו בסופו של דבר, להשתלט על מערכת, אני יודע, אני אומר את זה באופן ברור, המטרה שלו הסופית היא להשתלטות על ביתי המשפט, על מערכת המשפט במדינת ישראל. יש לו את המטרה הזאת, גם למנות את היושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, וזה חשוב לו גם, וזה מאוד חשוב לו, ומי שממנה את היושב ראש ועדת
הבחירות,
זה נשיא בית המשפט.
אני רוצה להמשיך לשאול. הבחירה של קרין אלהרר שיחקה לידיו של נתניהו?
כן.
אבל מצד אחד הוציא אותו
אני,
קצת...
אני גם לא בטוח שהוא הצביע נגדה.
אבל אתה יודע מה
אני,
זה...
אני לא בטוח שהוא הצביע נגדה. יכול להיות שהוא גם הצביע בעדה. כן.
אוקיי.
כי זה אבל... שיחק לידיים שלו. זה הרגיע קודם כזה, זה הרגיע ראינו.
הרגיע את השטח.
הרגיע את השטח.
אבל אתה יודע...
ויש לו את החודש עכשיו.
אבל אתה יודע, הוא חטף עכשיו מכל הכיוונים. את הראש משאלה... שמעת מה אמר גדעון סער? ראש משאלה חלש. מה זה ראש משאלה חלש? אתה לא משתלט על האנשים בסיעה שלך. זה לא עשה לו טוב.
לא רק בגלל המהלך הזה הוא ראש ממשלה חדש.
לא, אני מדבר על המהלך הזה.
בגלל כל מה שקורה עם ביבי נתניהו, עם המשפט של ביבי נתניהו.
אז למה היה צריך להמשיך ולאפשר?
עם המשפט של ביבי נתניהו, כל מה שקורה עם ביבי נתניהו, ביום יום שאנחנו רואים את זה בכנסת, הוא נשלט היום, הוא רוצה... להיות ראש ממשלה, הוא מסתכל על טובתו האישית היום, הוא רוצה לבטל את המשפט שלו, הוא רוצה לצאת מהמשפט הזה שמתנהל נגדו. ביבי נתניהו זה לא ביבי נתניהו של לפני 10 שנים ו-15 שנים. ביבי נתניהו זה ביבי נתניהו אחר, ביבי נתניהו נשלט, אנחנו ראינו איך הוא התקפל, והוא מתקפל מול החרדים, איך הוא מתקפל מול סמוטריץ', איך הוא מתקפל מול בן גביר. אז זה לא ביבי נתניהו מה שהיה.
אז בוא תסביר לי משהו אחר. שמעתי את יושב ראש ישראל ביתנו, ליברמן, שאומר, ביבי לא רוצה להגיע להסכמות, אלא בתרגיל הונאה לשילוב אריה דרעי בממשלה. עכשיו, מה זה שילוב אריה דרעי בממשלה? גנץ ולפיד הסכימו לזה כבר. במתווה הנשיא, יש אפשרות שדרעי חוזר לממשלה.
נכון.
ואז אתם מה?
מה, אז אנחנו מה? אנחנו נגד.
אתם לא נכנסים לממשלה?
לא.
אז יכול להיות שתהיה ממשלה של ליכוד, ש"ס,
עבודה. זה הממשלה עכשיו, ליכוד, ש"ס.
עבודה, אני לא בטוח, אבל לפיד, גנץ.
תראה, לפיד וגנץ הכשירו את כניסת דרעי לממשלה. הם הכשירו את זה. וגם מזכיר הממשלה יצא בזה ואמר שהיה סיכומים בנושא הזה.
אחר כך קצת עם אמת.
זה לא משנה, אבל אנחנו יודעים. אביגדור ליברמן יצא ביום שני, בנושא הזה, בישיבת סיעה, לכל כלי התקשורת, אמר, מסתמן הסכם בין לפיד, גנץ ודרעי, להחזרתו של דרעי לממשלה. הרי הסכימו. לכן אני אומר, גם בחירתה של קרין אלהרר, היה בהסכמה של כולם.
חלק מההסכם הכללי.
כן, כן.
וביבי לא יצא פה חלש יותר בכך שהוא לא צריך להשתלט על האנשים שלו?
ביבי איש של שורד עכשיו. ביבי רוצה להעביר מהלך, לא מסתכל על המהלך הבא. הוא העביר את המהלך הזה, הוא הרגיע את השטח. המטרה שלו בסוף להחזיר את דרעי לממשלה, כי ברגע שדרעי חוזר לממשלה, תדע לך שיש לך ממשלה מאוד יציבה, מאוד יציבה ויכולה לשרוד ארבע שנים.
אתם מתנגדים לשינוי המעמד של היועמ"שים במשרדי הממשלה?
אנחנו רוצים רפורמה. אנחנו רוצים לשבת.
זה אחד הסעיפים ברפורמה.
לא רפורמה מה שמציג הליכוד עכשיו. ומה שמציג
יריב לוין. למה? בגלל זה הליכוד?
מה שמציג יריב לוין. הרפורמה שמוצגת עכשיו היא רפורמה בסופו של דבר.
היא לא מוצגת עדיין. היא רק הוצגה.
למה לא מוצגת? החוקים. עבר כבר חוק ועדת בחירת שופטים בקריאה ראשונה.
בסדר, אבל עבר.
והוכן לקריאה שנייה ושלישית. רק צריך להביא אותו. אפילו הונח על שולחן הכנסת. זה חלק מהרפורמה. גם היועצים
המשפטים. אבל אתם תגיעו להסכמה על הוועדה לבחירת שופטים.
איזה הסכמה? אנחנו נגד שינוי הרכב הוועדה.
למה?
וביבי רוצה לשנות את ההרכב.
למה? אני רוצה. אבל אני שואל למה אתם לא מוכנים, אם ייתנו 50% אתם, או האופוזיציה, 50% הקואליציה. למה לא בסדר?
תשמע, אתה צריך...
אני רק שואל.
צריך להיות הפרדה בין הרשות השופטת
זה סיפור אחר, עזוב את זה.
צריך להיות.
אתה הולך איתי לסעיף אחר.
היום במדינת ישראל, שתבין, במדינת ישראל היום יש שלוש רשויות. הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, והרשות השופטת. הרשות השופטת היא צריכה להיות גוף נפרד.
חמד, אני מסכים איתך. אני רק שואל שאלה אחרת. בוועדה לבחירת אתה, הלכתי לסעיף אחר, שהוא חלק מהרפורמה. עזוב את זה כרגע בצד. אני שואל כרגע לגבי הנושא שאנחנו מדברים עליו. אתם בעוד חודש תקבלו 50% קואליציה, 50% אופוזיציה, בוודאי לבחירת שופטים. מה לא בסדר בזה?
אנחנו לא נהיה חלק משום הסכם שביבי יגיע אליו בתקופה הזאת.
למה? אבל אם ביבי יגיע להסכם עם גנץ ולפיד, זה רוב חברי הכנסת.
אתה מאמין שביבי רוצה להגיע להסכם עם גנץ ולפיד?
אני לא יודע.
לפי
מה ש... מבחן התוצאה, נדע בעוד חודש.
אני אומר לך, בעוד חודש, אם יתכנסו לפני שיבחר נציג הקואליציה לוועדת לבחירת שופטים, אז כל מה שאני אמרתי עכשיו ומה שאמר איבט היה סגור. שהם הסכימו על היועמ"שים, הם הסכימו על...
יכול להיות, אתה יודע, זה...
על החזרתו של דרעי, על הסבירות...
אני שוב רוצה לשאול, יש עכשיו טיעונים בעד ונגד בחירה של יועמ"שים וקיצוב התקופה שהם יכולים לכהן. אתה בעד? אתם נגד?
תשמע, כשאתה רוצה לחוקק חוק שעושה שינוי דרסטי,
אתה אומר, תעשה את הכל ולא אחד אחד.
אם אתה רוצה, מדינת ישראל היום זקוקה לחוקה. ישראל ביתנו מהרגע הראשון שקמה כבר ב-1999 אמרה אנחנו צריכים חוקה למדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה הפרדה בין דת למדינה.
אבל כולם אומרים את זה, אבל אתה לא מבין שהמבנה הפוליטי של מדינת ישראל, צורת הממשל וצורת הקמת קואליציה, לא מאפשרת כרגע הקמה של איזושהי ועדה שתחליט כיצד ייראה.
למה?
היום, למה לא עשו את זה 75 שנה?
היום יש לך את האפשרות הזאת.
אתם הייתם בממשלה.
היום יש לך את האפשרות. יש לך את הליכוד, צריך ללכת למפלגות ציוניות.
חוקה מורכבת מכך וכך חוקי יסוד.
ליכוד.
יש שני חוקי יסוד.
גנץ, לפיד, ישראל ביתנו, מפלגת העבודה. יש לך רוב עצום בכנסת לחוקק חוקה, לעשות הפרדה בין דת למדינה. שוויון בנטל.
אתה יודע שלצורך אתה צריך לפרק את הקואליציה.
כן.
אבל אתם לא מוכנים להיות צד בקואליציה האחרת.
אנחנו...
אם היום אומר לכם...
אביגדור ליברמן אמר את זה בצורה ברורה.
חמד, אנחנו מתקדמים טוב. אני רוצה לשאול, תראה. אומר עכשיו נתניהו, אתה יודע מה אני זורם איתכם? בוא נלך ונחוקק חוקי יסוד שיהיו חלק מאותו מתווה. אתם הולכים איתו?
אנחנו הולכים... ברגע שביבי נתניהו, אני אומר, היום יש לך
חוקה, אני מדבר אותך חוקה.
אנחנו אמרנו את זה בצורה ברורה. ביבי נתניהו קודם כל צריך לפטר את ש"ס, את אגודת ישראל,
ואת
המשיחים, בן גביר וסמוטריץ', ובואו נקים ממשלה ליברלית. יש לך את ישראל ביתנו, יש לך את הליכוד, יש לך את יש עתיד, יש לך את המחנה...
זאת אומרת, אתה אומר לי היום ככה, תן לי, אם הבנתי נכון, אם היום נתניהו מפטר את החרדים, אתה מתכסים לממשלה.
אם מפטר את החרדים ומפטר...
את בן גביר והחברים, כן.
וחברים שלו, בוא נשב להקים ממשלה ליברלית ותשען על ארבעה דברים. שצריך לחוקק חוקה, הפרדת דת ומדינה, שוויון בנטל ולימודי ליבה, לאותם תלמידים
שהיום
שהיום הורסים להם את העתיד שלהם וכל הקצבאות שהם נותנים להם.
אנחנו מבינים את הגישה, אנחנו מבינים, אבל אני שואל עוד פעם ובוא ננסה למרכז את זה. היום אתם מוכנים ללכת לשבת עם ביבי כראש ממשלה, יש לכם את התנאים שלכם, אחד מהם זה הוצאה של או פירוק הממשלה הזאת, הוצאתם של בן גביר וחבריו והחרדים מהקואליציה, אתם תהיו מוכנים לשבת תחת ראש ממשלה נתניהו.
לא, אני אמרתי באופן ברור, בוא תעשה את זה ביבי נתניהו, תפטר אותם, ובוא נשב להקים ממשלה.
אבל הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול לשבת איתכם לקבל החלטות, שמה יקרה אם הוא יפטר אותם. אתה אומר לו, תפטר אותם ואז נשב. ואז אין לו ממשלה.
בוא תפטר אותם. אתה רואה את ביבי נתניהו מפטר את
לא.
סמוטריץ'?
לא, אבל אני רק רוצה, אני עושה תרגיל מחשבתי כדי להבין, האם באמת הם מוכנים לשבת עם נתניהו?
אנחנו, העמדה שלנו ברורה, והמילה שלנו מילה. אין אצלנו שתי ברצופים. אנחנו אמרנו באופן ברור, תלך למהלך הראשון, יש לך אופציה, ויש אופציה להקים ממשלה ליברלית, ציונית, שתקדם את הדברים החשובים במדינת ישראל.
יש לכם דעות מאוד מוצקות, אבל כנראה זה לא מסתדר כרגע עם הקואליציה הזאת. תראה, הריביות בבנקים זה אחד הדברים הנוראים שקרו, דיברנו זה קודם, על לוקחי המשכנתאות.
נכון.
אבל אתה יודע מי יצא חזירים? הבנקים. העלו לכם את ריבית הבסיס מבנק ישראל בחצי אחוז, העליתם אותה בשני אחוז. אלו לכם בעוד חצי אחוז, אלו אתם בעוד אחוז וחצי. אתם כבר מגיעים היום לריבית נשך של 18% לאלה שנמצאים באוברדרפט. הממונה על הבנקים לא יכול לעשות שום דבר?
תראה, הבנקים הרוויחו 24 מיליארד שקל.
ברבעון.
ברבעון, 24 מיליארד שקל.
זה לא נתפס.
שקל
הרוויח. יותר מאשר בקורונה, יותר מאשר לפני הקורונה.
המרווח.
המרווח.
תראה, המרווח בין אם אתה לוקח הלוואה, בוא נגיד אתה לוקח הלוואה של מיליון שקל.
גדל בין 1,000 ל-2,000 שקל.
ואתה שם פיקדון במיליון שקל.
אנחנו מבינים, בוא לא נעשה.
אני אומר לך, הבנקים, המרווח במדינת ישראל הוא אחד המרווחים הגדולים בעולם.
בדיוק.
בין לקחת הלוואה
ולכן המרווח. או בוא נגיד הדלטה של מה שהיה למה שהיום צריכים לשלם על משכנתה, גדל בין 1,000 ל-2,000 שקל בחודש.
בדיוק.
אולי יותר אפילו.
אפילו יותר.
אפילו יותר.
אפילו יותר. לכן אני אומר...
מי השם?
הממשלה הזאת.
הממשלה לא, יש רשות.
לא, לא, לא. יש ממשלה.
יש הממשלה מעל הבנקים.
למה הריבית עולה?
היא עולה בכל העולם.
לא.
מה לא?
ריבית עולה כשיש אינפלציה.
נכון.
ויש במדינת ישראל אינפלציה עכשיו. ובגלל שיש אינפלציה, נגיד הבנק רוצה להרגיע את
הציבור. אבל האינפלציה התחילה בתקופה שלכם לעלות בצורה דרסטית.
אנחנו...
היא ממשיכה עכשיו, כן, זה נכון.
האינפלציה בתקופה שלנו הייתה נושא של הקורונה, ונושא
לא, הקורונה הייתה בתקופה של נתניהו. אתם המשכתם את הקורונה.
לא, אני אומר,
בתקופה שלכם המשיכה הקורונה.
בתקופה שלנו היה קורונה, והייתה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וכל ארגונים הכלכליים בעולם שמתעסקים בכלכלה, ה-OECD, הבנק העולמי, כולם שפחו את ההתנהלות של אביגדור ליברמן כשר אוצר, ואצלנו אנחנו היינו אחד המדינות הפחות, עליית המחירים הייתה הכי פחות במדינת ישראל. היינו המדינה השנייה בעולם מבחינת ניהול הכלכלה ועליית המחירים בישראל. אנחנו ידענו
להן כלכלה. אבל את אותו דבר, את אותו דבר לא בתקופה.
עשינו רפורמות, פתחנו את היבוא, עשינו דברים.
התחלתם לפתוח את היבוא.
התחלנו לפתוח את היבוא.
כן.
ביטלנו את המכס. ביטלנו את המכס על הרבה מוצרים. אני מקווה, הוזלנו...
אבל הייתם שנה וחצי, אתה עכשיו הוא רק 5.5 חודשים, אתה עוד לא אפשר לעשות את כל יחד.
אנחנו קיבלנו כלכלה קורסת.
למה קורסת?
114 מיליארד שקל גירעון.
בגלל הקורונה, וגם זה...
ובקופתנו, לא, לא, כמה לא, לא. עזבנו בקופת המדינה? 10 מיליארד שקל.
אני אענה לך על זה.
קיבלנו אבטלה של 10%.
רגע.
הם עובדות לא יכולים להתווכח.
לא, אני יכול להתווכח עם עובדות. הכלכלה באמת, באמת, שגשגה. בזמן הקורונה, נתנו הרבה מאוד כסף, לאזרחים, וטוב שנתנו, כדי להציל את העסקים שלהם. כתוצאה מכך, נוצר גירעון. הגירעון הזה, הוא היה גירעון אך ורק בגלל הכסף שנתנו לציבור. רגע.
הייתה כלכלת בחירות.
רגע, לא הייתה כלכלת בחירות.
הייתה כלכלת בחירות.
לא, היה כלכלה לקורונה.
חלקו כסף מהמסוקים.
אתה צודק וטוב שעשו את זה.
אתה רוצה לשמוע?
לא, רגע, רגע, לא סיימתי. שנייה, אני, אתה יודע, אומר את הכל ואתה תגיד אחר כך. אתם הגעתם, הקורונה דאחה, האנשים חזרו לעבודה, אלו עובדות, חזרו לעבודה, התחילו, בתקופה שלכם, כן.
אנחנו החזרנו אותם לעבודה.
אני אומר, חזרו לעבודה בתקופה
למה של... למה חזרו לעבודה?
כי הקורונה התחילה כבר לרדת.
לא, לא.
מה לא?
לא, כי איך... ביטלנו את החלט.
נכון.
ביטלנו את החלט.
אבל למה ביטלתם את החלט? כי הקורונה התחילה לרדת.
לא, אנחנו... לא. אני ישבתי בוועדת קורונה.
נכון.
ועדת שרים לקורונה.
נכון, ביטלתם את החלט.
עמדת משרד...
בצדק ביטלתם את החלט.
עמדת משרד הבריאות הייתה באופן גורף. סגרים ולהשאיר את החלט. אנחנו, העמדה שלנו כאוצר, אביגדור ליברמן, מהיום הראשון...
צדקתם.
שנכנס למשרד, אמר, אין יותר חלוקת כסף מזה, ועובדה.
אתה צודק.
אנשים חזרו לעבודה.
אבל זה מה שאמרתי.
כן.
אתה רק אומר למה הם חזרו, אני אומר חזרו לעבודה.
כי לא הסכמנו לסגרים.
לתת חלט.
לא, לא הסכמנו לסגרים.
הסגרים כבר ירדו ממילא.
לא. היינו בשיא.
נגיד שככה, בסדר, נגיד שככה. אוקיי, אנשים חזרו לעבודה.
כן.
הכלכלה התחילה חזרה לחזור לעצמה.
נכון.
עד כאן נכון?
נכון.
בכל העולם. כי הקורונה לאט לאט נרגע בגלל הזריקות, בגלל הכל. נרגע הקורונה. אבל אתם הצגתם בסוף השנה עודף תקציבי.
10 מיליארד שקל.
10 מיליארד. אבל אתה יודע למה זה קרה? מאיפה בא הכסף הזה? אני אגיד לך מאיפה.
אני יודע.
אני בטוח שאתה יודע. אני אגיד לך מאיפה הוא בא, אבל המאזינים לא יודעים. הכסף הזה בא כי התחילה הסתערות על קנייה של בתים. הסתערות. כי אנשים חשבו, הכל נרגע, אתם הרגעתם את העסק, כן. הסתערות על קנייה של בתים. חלק, רוב הכסף הזה, הגיע לקראת סוף השנה, מאותם מיסויים על בתים שנקנו, נבנו וכך הלאה. עכשיו, זה כסף לקראת סוף שנה. זה לא כסף במערך של שנה. שנה אחרי זה, הכסף הזה התחיל להתפזר. למה? התחילו לרדת קניות הבתים, התחיל להיות פחות מס, כי יש פחות קנייה של בתים, ואנחנו הגענו למצב הזה. למצב שבו מצד אחד קונים הרבה פחות, ולכן קופת המדינה מדלדלת כי אין מיסים, אבל אתה לא יכול לשים את הממשלה.
זה אתה אומר. אני אומר דברים אחרים.
הכלכלנים אומרים, לא אני.
לא, 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 אני אומר לך, אני ישבתי במשרד האוצר.
אוקיי.
בשנת 21-22 היו לנו השקעות זרות. 42 מיליארד דולר במדינת ישראל. כי סמכו על שר האוצר, סמכו על מי שמנהל את הכלכלה. עובדה עכשיו ב-23, עוד לא הגענו ל-4 מיליארד דולר.
מקבל,
השקעות בינלאומיות.
מקבל.
אתה יודע מה זה 42 מיליארד דולר, השקעה זרה?
היום זה
שבעה. היום?
שבעה,
שבעה. שבעה תהיה בסוף השנה, עכשיו לא הגענו ל-4.
אני אסביר למה. יש לזה תשובה. ולא שלי, של כלכלנים. תראה, יש כאלה שאומרים שאתם עשיתם מחאה, והמחאה הזאת גרמה לכך שאנשים יפחדו להשקיע פה כסף. פעם אחת. אתה תענה, אני אומר, מה אומרים? עכשיו אומרים עוד משהו. הכלכלה, ההייטק בכל העולם מצטמצם. חלק מהכסף עזב את ישראל בגלל המחאה החברתית. מה אתה אומר להם?
אני אומר להם, דווקא המחאה שעכשיו מתנהלת במדינת ישראל, השאירה את השלוש וארבע וחמש ושבע מיליארד שקל דולר, השקעה כאן.
אוקיי.
כי ידעו שיש ציבור שלא יסכים להפוך את מדינת ישראל למדינה דיקטטורית, למדינה שנשלטת על ידי הממשלה. כי מי שרוצה להשקיע כסף במדינה שיודע שהוא לא יכול לקבל צעד בבית משפט, לא ישקיע את הכסף באותה מדינה. כל מה שקורה היום.
אבל אתה יודע שההייטק בכל העולם מצמצם.
לא מצמצם בגודל של צמצום מדינת ישראל. מדינת ישראל הייתה חממה.
אתה מצמצם אבל בישראל יותר.
בישראל הייתה חממה להייטק. אנשים רצו להשקיע כאן. ועובדה, השקיעו 42 מיליארד דולר בשנתיים בדוח מדינת ישראל. היום אנשים לא רוצים להשקיע במדינת ישראל, כי לא סומכים על שר האוצר, לא סומכים על הממשלה ולא סומכים על ראש הממשלה. מדינת ישראל היום נחשבת בעיני משקיעים מדינה לא פתוחה, לכן הם לא יבואו להשקיע כאן במדינת ישראל. כל בן אדם שרוצה להשקיע את הכסף שלו, הוא רוצה לדעת שהוא יכול להרוויח קודם כל, ואם יקרה משהו טוב, נגד איזה
לא
ממסד,
לא
הוא יכול לקבל את צעד בבית המשפט.
בזה אני לא חלוק עליך.
נתניהו אבל רוצה להשתלט על מערכת המשפט, לכן זה מה שקורה. ראינו את זה במדינות אחרות, ששינו את הנושא של והשתלטו על ביתי המשפט, וראינו את המשקיעים הזרים איך ברחו.
היום אתם נמצאים כחלק מהממשלה. מה הדבר הראשון שאתם עושים? היית שר מכובד במדינה,
אני לא חלק,
אתה מכיר את המערכת.
אני לא חלק מהממשלה.
לא. אמרתי, היום אתה חלק מהממשלה.
מקימים ממשלה חדשה.
כן, אתם חלק מהממשלה. מה השלב הראשון שאתה עושה?
תשמע, אנחנו היינו בממשלה והיינו במשרד האוצר.
נכון.
אנחנו היום, מדינת ישראל, קודם כל, כל הנושא של השינויים שזה, והריסוק מערכת המשפט שרוצה לסק אותה נתניהו, כל זה אנחנו מפסיקים באופן אוטומטי. אוקיי. אני חושב, הפסקת הצעד הזה יחזיר את המשקיעים,
את האמון של
ואת המשקיעים. האמון של הציבור, לא רק בישראל, בעולם, ואת המשקיעים, ואתה תראה שינוי במדינת ישראל. אנחנו ידענו לנהל את זה, אנחנו ידענו לקחת תקציב של 114 מיליארד שקל גירעון, ולהפוך אותו ל-10 מיליארד שקל יתרה. אנחנו יודעים, יכלנו לקבל מעל 10% אבטלה, ולהשאיר את זה ב-4% אבטלה. יכלנו להרים את הצמיחה במדינת
יורד,
ישראל.
אבל אבטלה יורדת בארץ.
אבטלה יורדת בארץ, אבל אנחנו נראה עוד מעט שינוי אדיר. אם ימשיכו לנהל את הכלכלה איך שהם מנהלים אותה עכשיו, אם ימשיכו עם המהלכים המשפטיים שהם רוצים להשתלט על מערכת המשפט, אתה תראה איזה קריסה כלכלית תהיה במדינת ישראל. לא בעוד שנתיים, בעוד תקופה מאוד קצרה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה היית חבר בוועדת השרים לענייני אלימות בחברה הערבית. ואתה רואה שכל יום נרצח בן אדם, לפעמים שניים. זה לא היה בעבר. מה קרה פתאום?
תראה, קודם כל, בתקופה שאנחנו היינו, לקחנו את הנושא הפשיעה במגזר הערבי, ושמנו אותו על סדר יומה של הממשלה. הקמנו ועדת שרים שתפקידה לטפל בנושא, לקחנו את סגן שר, שמנו אותו אחראי על הנושא, סקלוביץ',
כן.
ראש הממשלה. עמד בראש הוועדה, אני הייתי חבר שמה, ואני אומר לך, כל חודש קיימנו דיון בנושא. פי שלוש מספר הנרצחים לעומת מה שהיה בתקופה שאנחנו היינו. היום, כאילו,
איפה הם טועים?
איפה?
איפה הם טועים? הממשלה הזאת, איפה היא טועה? בנושא הזה.
תראה, היא לא לקחה את הנושא כנושא חשוב. ערבים הורגים אחד את השני. אני אומר לך, ואני אומר לך דבר משפט מאוד קשה. היום, בשביל להשתלט על כל הפשיעה שנמצאת במגזר הערבי, קודם כל צריך להכניס את השבק. השבק חייב להיכנס למערכת.
את זה איפה הבעיה?
אני יודע, בחוק השבק, אבל יכולים לשנות חוק השבק. המחוקק יכול לשנות.
לא, השבק, אתה צודק.
יכול לשנות חוק השבק. השבק אומר שאני, זה לא התפקיד שלי לזה, תן את הכלים.
הוא אומר יותר מזה, אני לא רוצה להתעסק עם נושאים שהם קשורים למעקב אחרי אזרחים וכך הלאה, זה בדיוק אמרת חוק השבק. אבל הוא עוזר, השבק עוזר אם תרצה או לא תרצה.
האמא שנרצח לה הבן, האישה שאיבדה את הבעל, הילד שאיבד את אבא שלו או את אח שלו, מכבט לו חוק השבק, מכבט לו דמוקרטיה, רוצה קודם כל לקבל את הביטחון האישי שלו בתוך מדינת ישראל. והאזרח הערבי היום אין לו ביטחון אישי. ואני אמרתי תוך כדי רעיון, יש היום במדינת ישראל את הרשות השופטת, את הרשות המבצעת ואת הרשות המחוקקת, ואני אומר לך, הרשות הכי חזקה היום במגזר הערבית זה ארגוני הפשע.
אבל אתה יודע איפה הבעיה בדיוק, אמרת את זה, ארגוני הפשע.
נכון.
אבל אתה יודע שחוץ מארגוני הפשע, ששים אותם לשנייה אחת בצד, יש גם הרבה מאוד מקרי רצח על נושא כבוד המשפחה. עכשיו, כבוד המשפחה, אתה לא יכול לבדוק את זה עם השבק, אדם קם בבוקר, והוא מחליט שהוא רוצח את אחותו, לא?
בדרך כלל, אני לא קורא לכבוד המשפחה, כי אין ברצח, אוקיי. חבל שבמדינת ישראל עדיין אומרים את... כבוד המשפחה.
אין לי מילה אחרת, תקן אותי.
אין ברצח כבוד,
אני מסכים
ולא אותך. כבוד משפחה.
מסכים איתך.
כי חיי אדם לא יכול מישהו להחליט לקחת אותם.
ברור.
והרוצח הוא רוצח בכל... סיבה שהיא, הוא רוצח. לכן אנחנו לא מדברים על אותו אחד שהלך ועשה את הרציחה, ובדרך כלל אנשים האלה הולכים מסגירים את עצמם, כי רוצים שכולם ידעו שהוא עשה את זה. כן. אז הולכים מסגירים, אני מדבר, רוב הרציחות היום במדינת ישראל, רוב הרציחות במדינת ישראל, זה מתבצע על ידי ארגוני הפשע, במלחמה
נכון.
של כן. השתלטות, השתלטות על שטחים של דמי חסות. זה רוב הרציחות היום. במגזר הערבי. אתה מתאר לעצמך, במדינת ישראל, שני אנשים יורדים מהאוטו, יורים בחמישה אנשים והורגים אותם, ועולים על אוטו ובורחים, ועד עכשיו לא תפסו אותם. אתה מתאר לך...
אתה יודע, לא, אני לא יכול לתאר לעצמך, וזה קורה.
זה קורה.
אבל לא, אבל הסיבה היא, בגלל שמה, המשטרה לא רוצה. אתה יודע, אני שומע את ההפגנות, בצדק, בכפרים הערביים ששם נרצחים אנשים, והם אומרים, אם זאת הייתה משפחה יהודית, אם זה היה נרצח יהודי, הייתם תופסים אותם. אבל זה לא נכון. אתה יודע כמה יש נרצחים בחברה היהודית?
אתה רוצה להגיד לי, אם היה הרצח הזה?
לא, אבל אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא, תראה, אדם, אני מבין, הוא חושש לדבר מה הוא ראה. אז אם אתה רואה משהו, ואתה תדבר עם המשטרה, ירצחו אותך, אנשים פוחדים.
אתה רוצה לשמוע, במדינה שיש בה משטרה חזקה, לא צריכה שאנשים ידברו. אני, לפני שבוע, ואני אומר לך...
לא צריך שאנשים ידברו.
לא צריך שאנשים...
אני לא יכול להביא לבית המשפט מישהו אם אין לך ראיות.
המשטרה תביא את הראיות.
איך?
היא, זה העבודה שלה, של המשטרה, לא שלי.
אבל אם אדם...
זה לא שלי. אם היה...
היות ואני מכיר קצת המשטרה, אני יכול להגיד לך, אתה מזמין מישהו שהיה עד לרצח, מדבר איתו, זה מוביל אותך למקום נוסף, אתה אומר מהמקום הנוסף הזה, מתקדם, הכל זה חקירות, אבל אם אנשים לא רוצים לדבר כי הם פוחדים ואני מבין אותם,
אתה,
איך תגיע אתה לרוצח?
אתה הולך לכיוון שאנשים לא רוצים לדבר. בסוף זה... שבוע היה אצלי מישהו,
כן.
שהבן שלו נרצח, הוא הגיע אליי ואמר לי, אני שמעתי אותך בכנסת איך דיברת ואני רוצה שאת העזרה שלך. אני אחרי הרצח של הבן שלי, מסרתי את השמות של האנשים שאיימו עליי וביקשו ממני דמי חסות, ואף אחד מהם לא נעצר. מסרתי את זה למשטרה.
אבל תראה, השר לביטחון לאומי, יש לו...
השר לביטחון כלום.
למה?
כי אין לנו ביטחון.
דיברת איתו?
דיברתי איתו, בטח.
ומה הוא אמר? על הנושא הזה.
מה הוא אמר? מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום.
לא, אני שואל מה הוא אמר.
הוא יכול להגיד הרבה, אבל לעשייה, אני לא אכפת לאמירות, אני אכפת לעשיות, מעשה, כמו שהוא אמר על התקציב. בוא אני אתן לך משהו על התקציב.
אבל אתה יודע, רגע, שנייה. אני מבין את הכאב, אני מבין שאתה אומר את זה, אני מבין הכל. אבל אני רוצה להבין, מה האינטרס שלו, של בן גביר, כי הרי בעצם כל יום שנרצח מישהו, זה עוד ברקה עם פטיש בראש שלו. למה הוא לא עושה, אתה אומר, לא רוצה לעשות, כי מה?
אתה אומר לי מה אמר. כמו שהוא אומר.
אז זו מאמר, עכשיו אז עברתי כבר מהמאמר. אני שואל, מה האינטרס שלו לא לפעול? של המשטרה לא לפעול?
תשמע, אני אגיד לך.
הרי בעצם מה שהפועל יוצא ממה שאתה אומר, זה בגלל שזה ערבים, המשטרה לא רוצה לפעול, אבל זה לא כך.
קודם כל, אני לא אמרתי שהמשטרה...
לא, אני אומר מה הפועל יוצא.
לא, אני אומר לך, קודם כל, תנו את הכלים למשטרה.
איזה כלים?
טכנולוגים, כוח אדם. המשטרה אומרת שחסר...
פגסוס.
המשטרה אומרת...
פגסוס. תדע למה אני צוחק. אתה זוכר את הפגסוס.
ואני צוחק גם.
הם לא יכולים להשתמש בזה היום. בית המשפט הורה לעצור את זה כרגע.
אנחנו אמרנו, גם אמרנו את זה בכנסת. תביאו כל חוק שימגר את התופעה הזאת של האלימות ושל הפשע ושל הרציחות, אנחנו בכנסת נתמוך. ואני אומר לך, לא בשמי רק, בשם האופוזיציה כולה, אבל אני אומר לך, אני חוזר לאמירות של השר. השר אמר שיש לו 9 מיליארד שקל תוספת על
התקציב. 6.
9 אמר.
אמר 6, אבל לא חשוב.
9.
מה זה 3 מיליארד בינינו?
9 מיליארד הוא אמר. ואני אומר לך, אני עברתי על התקציב, ואני ישבתי באוצר.
אוקיי, אתה יודע.
אין לו תוספת תקציבית. הוא עשו לו טייס אוטומטי.
לא, מה שהבנתי זה, תקן אותי אם אני טועה, אתה מכיר את זה גם. גם אני אגב קראתי את ספר התקציב. ממה שהבנתי זה 6 מיליארד ל-5 שנים. ככה תתקן אותי.
אין לו אפילו 6 מיליארד ל-6-5 שנים.
כמה יש לו?
אין לו, יש לו תוספת. עשו טייס אוטומטי.
כמה תוספת?
זה תוספת שהוא היה חייב לקבל אותה.
כמה?
בתקציב אפילו מיליארד שקל לא מופיע תוספת.
אמרו לי מיליארד 200, אבל לא חשוב.
אפילו מיליארד שקל לא מופיע תוספת על התקציב, על הטייס האוטומטי.
אז למה, סתם אומר?
אומר. הוא יכול להגיד הרבה. ביבי אמר הרבה על הנושא של הפשיעה, שהוא רוצה להשתלט על הפשיעה, והוא רוצה לגמור את הפשיעה. אנחנו רואים אותו, לא עשה כלום. וגם לא יעשה כלום. כי זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו.
יכולנו להמשיך לדבר עוד הרבה.
נכון.
אתה תבוא לפה עוד פעם.
כן.
חבר הכנסת חמד עמאר, תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.